Então. ערב טוב, אנחנו עושים בדף כ"ג עמוד ב', לקראת סוף העמוד. דף כ"ג עמוד ב', שבע שורות לפני סיום העמוד. בא מיני רבי יוסף. בהמשך למה שעסקנו בשיעור הקודם ובשיעור לפני זה על בן אדם ששומר על התפילין ואיך היו נוהגים פעם לשמור על התפילין אפילו שנכנסים לבית הכיסא, אז מה עושים? אנשים היו ישנים בלילה והיו מפחדים שהעכברים או גנבים יפגעו להם בתפילין, איך היו שומרים את זה אצלם במיטה? אז זה הדיון עכשיו. באי מיני רבי יוסף פריידר רב נחוניה מרב יהודה, מהו שיניח אדם תפילין תחת מרעשותיו? האם מותר לאדם להניח את התפילין אצלו במיטה תחת מרעשותיו? אז הוא מיד פירט, תחת מרגלותיו לא קמי ביילי, שנוהג מנהג ביזיון לשים את התפילין תחת מרגלותיו, תחת החלק התחתון של האדם, זה ברור שזה ביזיון לתפילין וזה דבר שאסור. כי קמי ביילי, מה אני כן מסתפק? תחת מרעשותיו מי. האם לשים את זה תחת חלקו העליון, תחת ראשו, תחת מרעשותיו, האם זה אפשרי או לא? אמר לי, אז הוא ענה לו, הכי אמר שמואל, מותר אפילו אשתו אמו, גם אם הוא יושן במיטה עם אשתו וגם אם הוא מקיים איתה באותו לילה תשמיש המיטה, למרות זאת מותר לו לשים את התפילין איתו במיטה תחת מרעשותיו. עכשיו, כמו שנלמד בדף הבא, ותכף נראה בדיוק איפה, כמו שנלמד בדף הבא וכולם יודעים את הדין, שכשיש דבר קדוש בחדר שעושים בו תשמיש המיטה צריך לחסות את הדבר בשני כיסויים. אז פה מישונים וגם הפוסקים, אדמור הזקן שהוא מביא את הדין הזה להלכה בסימן מם, אז כולם כותבים שכמובן מדובר פה שהתפילין מכוסים בכיס שלהם ובנוסף לזה זה נמצא תחת הקר, במילא זה תחת שני כיסויים ואז מותר לעשות את זה אפילו שאשתו אמו והוא מקיים את השמיש המיטה. ממשיכה הגמרא, מי טיבי, כתוב מפורש בברייתא, לא יניח אדם תפילין תחת מרגלותיו מפני שנוהג בהם דרך ביזיון, אבל מניחן תחת מרעשותיו, ואם הייתה אשתו אמו אסור. אז הנה מפורש בברייתא שבלילה שהוא מקיים עם אשתו את המצווה אסור לו להניח את התפילין תחת מרעשותיו. נגד מה שאמר שמואל, הברייתא מוסיפה עודין, היה מקום שגבוה ג' או נמוך ג' טפחים, גבוה ג' טפחים או נמוך ג' טפחים מותר, ג' טפחים זה יוצר הבדלה של שטח אחר, אז אם זה היה נמוך שלוש טפחים מתחתיו או גבוה מעל המיטה שלוש טפחים מותר לו להניח את התפילין גם אם אשתו אמו במיטה. על כל פנים כתוב פה שבמיטה עצמה אם אשתו אמו אסור לו להניח את התפילין. נגד שמואל, טיובתא דשמואל טיובתא, מפורש נגדו. ממשיכה הגמרא, אמר רבא אף על גב דתניא טיובתא דשמואל, אפילו ששמואל הוא מפורש מהברייתא, בכל זאת הלכתא כבתי, הלכה כמו שמואל שכן מותר לו לשים במיטה אפילו אשתו אמו. מה איתה? מה? כל הנטוריו תפי ידיף, ככל שאתה שומר יותר טוב את התפילין זה יותר טוב אליהם ולכן מותר לו לשים את זה במיטה. זה חידוש גדול שהמורה מופרך מברייתא ושמואל מופרך מברייתא מפורשת, ועל יסוד סברה אומר רובה שהלכה כשמואל. מה, תנא לא ידע את הסברה הזו? שהמוירה מופרך מברייתא אתה פוסק כמו המוירה על סמך סברה על מנת לשמור את התפילין? אז אומר הפני הישוע, זה לא סתם סברה של המוירה, זה ברייסה שלמדנו, למדנו את זה בשיעורים הקודמים. למדנו שלפי בית הלל וכך ההלכה, בן אדם אוחז את תפילין ונכנס איתם לבית הכיסא, אפילו שהוא עושה את צרכיו הגדולים. למה? לשמור על כבוד התפילין, שעכברים לא יאכלו את זה ושגנבים לא יגנבו את זה, כמו שלמדנו. אז במילא אומר הפני יהושע, הביזיון שיש להכניס תפילין לבית הכיסא הוא יותר גדול מהביזיון שיש לשים אותם מכוסות במיטה שהוא עושה עם אשתו. ובמילא לכן זה לא סתם לפסוק כשמואל נגד ברייתא, אלא יש ברייתא שנותן את אסמכתא לדבריו. כמובן, זה לא ברייתא. נכון. אז הוא מאיר פה נכון. מור הזקן הוא מביא את הדין הזה להלכה בסימן מם, כמו שרוב פוסק כמו שמואל, שאפילו שאשתו אמו מותר לדחוק, אבל אדמור הזקן מביא גם את דברי המגן אברהם, שאם אפשר לשמור במקום אחר, בוודאי שזה ראוי. כמו שאמרנו בשיעור הקודם בנוגע לבית הכיסא, שהדברים אמורים פעם שלא היה היכן לשמור, אבל היום, אותו דבר היום, בכל בית נורמלי, כמובן שהתפילין צריכים להיות במקום אחר. עכשיו, שהוא מניח את זה תחת מרעשותיו, תחת ראשו, איפה הוא שם את התפילין? ואיכן מה נחלו? אמר רבי ירמיה בן קר לכסת שלא כנגד ראשו. הוא מניח את זה בין הכרית למזרון, כסת פה זה המזרון, אבל לא בחלק של הכרית שהראש שלו מונח על זה. זה ביזיון לתפילין לשכב עליהם ממש, אלא יותר בצד. שואלת הגמרא, ואתה נעיר הבחייה, הרי לומד רבחייה מפורש, מניחן בכובע תחת מרעשותיו. כתוב מפורש שהוא כן מניח איזה תחת הכרית, ואם כן משמע שזה גם כנגד הראש. עונה הגמרא, מה השאלה? תחת מרעשותיו גם ראינו בברייתא הקודמת, ובכל זאת מה הסברנו שהכוונה? לא להניח איזה ממש תחת הראש. אז מה פתאום שואלים פה מרבחיה? מה כתוב פה יותר מהברייתא הקודמת? התוספות שואלים את זה. ואז התוספות אומרים שפה מדייקים את זה מזה שכתוב שהוא מניח את זה בכובע, בתוך כיס, תחת מרעשותה. למה צריך לשים את זה בתוך כיס? מזה משמע שמדובר שהוא מניח את זה ממש תחת הראש, ולכן שם את זה בתוך כיס. מגיע התוספות ושואל, מי אמר? אולי זה שכתוב שהוא שם את זה בתוך כיס, זה בגלל שאשתו איתו במיטה. ואז כשעושים תשמיש המיטה צריך לחסות את זה בשתי כיסויים, והתוספות נשארים בשאלה. על כל פנים, יש כאלה שמסבירים שבהמשך אותה ברייתא כתוב כמו בברייתא הקודמת, ואפילו עם אשתו אמו, אז משמע שזה ששמים את זה בתוך כיס זה גם עם אשתו לא אמו. למה לשים את זה בתוך כיס? כי שמים את זה ממש מתחת הראש. על כל פנים איתו פה משמע שהוא מניח את זה ממש תחת הראש. מניחן בכויב תחת מרעשו איסו. אז איך עונים על השאלה הזו? נהג מרא דמפיק לו למורשה דקובה לבר. התפילין נמצאים בתוך תיק, אבל בתיק הוא יכול לזהות באיזה אזור בתיק התפילין נמצאים. אז את אותו אזור, אמנם הוא יכול את התיק של התפילין להניח תחת הראש, אבל את האזור שהתפילין נמצאים בפועל, שיוציא יותר החוצה. בר כפרה צייר לו בקילטה, בר כפרה יאר את התפילין בתוך הסדין של המיטה, או מפיק למורשון, והיה מוציא אותה גם כלפי חוץ שהוא לא ישכב עליה. לבר, היה מוציא את האזור של התיק שהתפילין נמצאים כלפי חוץ. רפשיש אברי דרבידי, מה נחלו השרשיפה, הוא היה מניח את התפילין על שרפרף ליד המיטה, ופארי סודרה עליי הוא היה פורס גם סדין נוסף עליהם בשביל שהוא יוכל לקיים, כמו שאמרנו, תשמיש המיטה. אמר רב אמנון אברי דרבי יוסף, זימנה חדה פעם אחת, אבי קיים לקמי דרבה, באתי בבוקר לפני רבה, שהוא היה רבו, ואמר לי רבה, זילית לי תפילין, לך תביא לי את התפילין מהבית, לא הבאתי אותם, תביא לי שאני אוכל להתפלל. ואיפה מצאתי את התפילין שלו? והשכחתינו בין קר לכסת. מצאתי את התפילין בין הכרית לכסת שלא כנגד ראשו. ואבא ידענה, אני ידעתי, דיום תבילה אבא, שלילה לפני אשתו טבלה, ורבא קיים איתה את המצווה, ובכל זאת התפילין היו בין הקר לכסת שלא תחת מרעשותה. ולאדמורן הלכה למייסו דבד. למה רבא שלח אותי להביא את התפילין? מה, הוא התעצה לקחת אותם לבד? לא. רבא רצה ללמד אותי הלכה למעשה. כמו שמואל, שאפשר לשים את התפילין תחת מרעשותם, אפילו אישו אימו. אגב, דבר מעניין, הבית יוסף כותב, שזה המקור בש"ס לזה שיש מצווה וחיוב לקיים את מצוות תשמיש המיטה ביום שהאישה טובלת. כי רבא אמר שמאיפה הוא יודע שרבא קיים בלילה את המצווה עם אשתו? כי זה יום תפילה, זה היה לילה לפני יום התפילה שלה. בכל זאת הוא שם את התפילין תחת הכרית. מי אמר שהוא עשה איתה? מזה למעידים שביום שהאישה טובלת יש חיוב לקיים תשמיש המיטה. זה המקור בש"ס, כך כותב הבית הזה. ממשיכה הגמרא. כאן אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיה, פעם היה נפוץ מאוד, היום זה לא רגיל, פעם הסדר היה שבלילה היו ישנים ערומים לגמרי, תחת השדים, זה היה הסדר, לא היו ישנים עם בגדים. מה קורה כששניים ישנים במיטה? האם הם יכולים לקרוא קריאת שמע או שהם אינם יכולים לקרוא? והמיני רב יוסף ברידר רב נחוני אומר רב יהודה, שניים שישנים במיטה אחת, מהו שזה יחזיר פניו ויקרא, וזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע? האם כל אחד יכול להסתובב, לסובב את הגב לשני שיושן איתו במיטה, זאת אומרת שיהיו גב אל גב, ואז למרות שהם ערומים ונמצאים תחת אותו סדין, בכל זאת יוכלו לקרוא קריאת שמע או שלא? זה ברור לגמרא שאם ישנים עם הערבה של אחד מול השני אסור לקרוא קריאת שמע, כי זה גורם לערעור עבירה, וזה דבר ברור שזה אסור. כל הדיון פה זה רק כשהם ישנים גב אל גב, האם זה מותר או שאסור. אמר לי אחי, אמר שמואל, שמואל פסק, אפילו אשתו אמו. גם פה שמואל אמר את המשפט הזה, שגם אם הוא יושן עם אשתו במיטה, אם הם מסובבים את הגב אחד מהשני, ניתן לקרוא במצב הזה קריאת שמע. מה תקיף לרבי יוסף? אפילו אשתו אמו. אשתו ולא מבעי אחר, זאת אומרת מהלשון של שמואל משמע, שתי אנשים סתם שישנים במיטה אחת שהם מפנים את הגב, יכולים לקרוא קריאת שמע. אפילו אחד שישן עם אשתו במיטה והם מפנים את הגב, גם אז אפשר לקרוא קריאת שמע. אומר לו רבי יוסף לשמואל, באישה זה לא אפילו. באישה זה יותר פשוט שיהיה מותר. למה? מסביר רש"י. אומר רבי יוסף, כי אשתו כגוף אדם, היא אומר רש"י, יש לאדם פחות עירור באשתו, כי הוא רגיל בה וכולי. אבל באדם אחר זה ספק יותר גדול. מה תקף לרבי יוסף, אשתו ולא מבעי אחר, כמו שמשמע בלשונך. אדרבה, אשתו כגופו, אחר לאו כגופו. אז יש פה מחלוקת בין שמואל לרבי יוסף, לאיזה שניים שישנים במיטה ערומים, כשהם מפנים את הגב אחד לשני, מותר לקרוא קריאת שמע. רבי יוסף אומר, דווקא אשתו, כי אז יש לו פירור. ושמואל אומר, אפילו אשתו, וכל שכן שניים אחרים. מייטי ושואל את הגמרא מה ברייתא, שניים שישנים במיטה אחת, זה מחזיר פנה וקורא, וזה מחזיר פנה וקורא. מסובבים את הגב אחד לשני וקוראים. זה ברייתא אחת, משמע שאפשר. ותניא אחריתא, בברייתא השנייה כתוב, הישן במיטה, ובניו ובני ביתו בצידו, גם כן ישנים איתו ערומים באותה מיטה, הרי זה לא יקרא קריאת שמע, גם אם הם מסתובבים עם הגב אחד לשני, אלא אם כן הייתה תלית מפסקת ביניהם. ואם היו בניו ובני ביתו קטנים, אז מותר. אבל באנשים שהם, תכף ניכנס לדין הזה, אבל באנשים שהם אינם קטנים, אסור לקרוא קריאת שמע, גם אם מפנים את הגב. לכאורה יש סתירה בברייתא. ברייתא הראשונה אומרת שאם הם מסתובבים, כל אחד מחזיר פניו לצד השני, מסובבים את הגב אחד לשני, אז מותר. הברייתא השנייה אומרת שאסור. אז לכאורה זה סתירה, אז ביש למה לרבי יוסף אין שאלה, לא קשיא, הא באשתו, הא באחר. הברייתא הראשונה שאומרת שמותר, מדובר באשתו. ורבי יוסף אמר שבאשתו יש פחות ערעור, כי הוא רגיל בה, לכן זה מותר. ובאדם אחר, גם אם מסובבים את הגב, עדיין יש ערעור וזה יהיה אסור. רק שנייה נסיים את הקטע, בסדר? אלא לשמואל קשיא, לפי שמואל שאומר. שלא רק באשתו מותר, אלא גם באדם אחר, אפילו באשתו מותר, אבל כל שכן לפי שמואל באדם אחר. נשאלת השאלה, אז איך הוא יעמיד את הברייתא השנייה שאומרת שבגדולים אסור? אמר לך שמואל, רק עליי השאלה? לרב יוסף מי ניחא, והתניא הרי כתוב בברייתא היה ישן במיטה, ובניו ובני ביתו במיטה, לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן הייתה תליתו מפסקת ביניהם. אז גם הרבי יוסף קשה, הנה אתה רואה שגם כשאחרים ישנים, וגם בניו ובני ביתו, שבפשטות זה כולל גם את האישה, בכל זאת אסור לקרוא קריאת שמע. איך רבי יוסף הסתדר עם זה? אלא מה היית לך למאמר? אשתו לרבי יוסף תנאי, לדידי נעמי תנאי. כמו שרבי יוסף יצטרך לענות, שאשתו זה מחלוקת המאים, וכל מה שהוא אמר שאשתו שזה פחות עירור מותר, זה לפי טענה אחת, אותו דבר אני סובר שבאנשים אחרים זו מחלוקת המאים. אתה שואל, כתוב בברייתא בני ביתו, מקודם העמדנו שזה לא אשתו, אז מה הוא מגיע ושואל מאותה ברייתא? שאלה מצוינת, זה התוספות פה האחרון בעמוד שואל, והתניא. רש"י כותב שאשתו בכלל ביתו, וזו השאלה, זה התוספות ושואלים, הרי מקודם העמדנו שבני ביתו לא כולל את האישה. ולכן התוספות מביא גרסה שבברייתא פה כן היה כתוב מפורש אשתו אמו. אבל צריך לומר ששמואל התכוון לשאול מעצם הברייתא. כשכתוב בני ביתו זה בדרך כלל כולל גם את האישה.
מה שאמרנו שאומרים, שאלה חלקית, הברייתא רשימה
כבר בשתו,
זה
קורה,
זה
קורה, אישה
תורה
ומקיעת מה? מה, אחרי אישה מה? מה, כי זה לשון זכר?
לא צריכה לקיע עצמה, מה זה זה קורה וזה קורה?
בסדר, היא יכולה לקרוא. חשבתי שאתה שואל מצד שזה לשון זכר. זה לא חשבתי. אז בואו נסכם את הדברים, יוצא פה מחלוקת, כן, זה סוגיות לפעמים הכל תורה בסוף, יוצא פה מחלוקת שניים ששוכבים במיטה, ערומים, אז לפי רבי יוסף, רק אם זה אשתו מותר, לפי שמואל גם באדם אחר, אסור. תכף הגמרא תדון, האם בזה הלכה כשמואל או שלא. ממשיכה הגמרא, בואו נסיים את הנושא הזה, בואו נמשיך הלאה. אמר, על כל פנים, בין אם מדובר באשתו, בין אם אנשים אחרים, תלוי בשמואל ברבי יוסף, מה כתוב? שמסובבים את הגב אחד לשני, ואז מותר לקרוא קריאת שמע. אמר, זה מחזיר פנה וקורא קריאת שמע. כל אחד מסתובב, מפנה את הגב לשני, ועל ידי זה הוא קורא קריאת שמע. שמרה והעיקה אגבות, יש הרי את החלק, של ה... את החלק האחורי, שהם נוגעים אחד בשני, לכאורה זה גם ערבה. אלא מה, מסייע לי לרבונה, דאמר רבונה, הגבות אין בהם לשום רבה. ולכן כשמסובבים את הגב אחד לשני, אין בזה בעיה. עכשיו אומרת הגמרא, למה מסייע לי לרבונה, אולי נביא ראיה נוספת לזה שהגבות אין בהם לשום רבה. האישה יושבת וקוצה לחלתה ערומה, האישה יכולה לשבת להכין ניסה. למרות שהיא ערומה בחלקה התחתון, איך היא עושה את זה? הרי הפרשה התחלה זו מצווה, וזה לא צנוע לעשות את זה. בפני שיכולה לחסות פניה בקרקע, פניה הכוונה לחלק התחתון, שלה היא יושבת על הקרקע, והראשונים והפוסקים כותבים, הרגליים שלה ישרות על הקרקע, אז כל החלק התחתון של האישה מכוסה בקרקע, אז במילא היא לא ערומה. נשאלת השאלה, בסדר, חלק התחתון ממש מכוסה, אבל עדיין יש את הגבותיה, את החלק העליון שלהם, שזה לכאורה עדיין גלוי. אבל לא האיש, האיש גם אם הוא יושב דבוק לקרקע הוא לא יכול, כי הרי... הערבה של האיש כלפי מעלה. אז על כל פנים לכאורה יש מפה ראיה שהגבות אין בהם משום ערבה, כי אחרת איך זה עוזר שהיא יושבת? תרגם הרמנחן ורביצחק כמו שהיו פניה תוחות בקרקע. כוונה שזה קרקע של אפר, שהאישה יושבת היא שוקעת בזה, ואז זה מכסה את כל החלק. אמר למדנו בבית, אם היו בניו ובני ביתו קטנים מותר, למרות שהם ישנים ערומים, אם הם קטנים מותר, איזה גיל מותר? ועד כמה אמר רב חיסדא, תינוקת בת 3 שנים ויום אחד, עד לגיל הזה, כי מאז היא ראויה לביאה, ותינוק בן 9 שנים ויום אחד שמאז הוא ראוי לביאה, לומדים איזה מהלכה למשה מסיני, ובמילא מהגיל הזה אסור לשכב איתם במיטה ולקרוא קריאת שמע. איכא דאמרי, תינוקת בת י"א שנה ויום אחד, ותינוק בן 12 שנה ויום אחד, שזה הגיל שהם מביאים סימנים ושערות. אידי ואידי. גם בתינוקת וגם בתינוק, למה נאמר השיעור הגבוה הזה לפי הדעה השנייה? עד כדי שעדיין נכון לו בשערך צמח. נכון שתינוקת כבר מגיל 3 וילד מגיל 9 ראויים לביאה, אבל אז הם לא מושכים לביאה. הגיל שמושך לביאה זה מהשלב שהם מביאים סימנים. אמר לרב כהנא לרב אשי, אטעם בדין הראשון שלמדנו להטמין את התפילין במיטה בשעת השמיש, פסקנו הלכה כשמואל. אמר רבא, אף על גב דתיובתא דשמואל, הלכתא כבתי דשמואל, אך אמי, בנוגע לדין האחרון, שאדם יושן עם אשתו במיטה, האם אפשר לסובב את הגב ולקרוא קריאת שמע כמו שפוסק שמואל או שלא? אמר לי, אתו כולו בחד המחת המחתינו, כל ההלכות נאמרו ביחד, שאם פסקנו כשמואל בפעם הראשונה, זה בהכרח אומר שנפסול כמוהו בדין השני, לא. אלא איחד יתמר, ואיחד לא יתמר, לא יתמר, איחד שלא נאמרה הלכה, היא לא נאמרה. להלכה אדמור הזקן פוסק ככה, אדמור הזקן בסימן ה-ג', כך זה גם בא מחבר, ששתי אנשים זרים שיושנים מתחת צמיחה הרומים, אסור להם לקרוא קריאת שמה, כמו שאמר רבי יוסף, שרק באשתו אפשר להקל, וגם בנוגע לאישה כותב אדמור הזקן, שיש שכותבים שלהלכה לא פוסקים כמו שמואל, וראוי להחמיר שלא לקרוא קריאת שמה עם שום אדם נוסף שנמצא הרום במיטה. נכון, אמרתי. לא כמו אף אחד. לא נפסק הלכה כמותה. כן? כך אדמור הזקן מביא. פוסק, שבאופן כללי ההלכה היא שעם אישה אפשר, אבל יש מי שאוסר וראוי להחמיר. כך אדמור הזקן פוסק. אוקיי. אמר לי רב מרי לרב פאפה, שיער יוצא בבגדו, מה הוא אסור לקרוא קריאת שמע כנגד הערבה? מה קורה אם השיער שמקיף את הערבה יוצא מהבגד? האם מותר לקרוא שם קריאת שמע או לא? קרי עלי שיער, שיער, זה רק שיער, זה לא ערבה, ואין עם זה שום בעיה. אמר רב יצחק, הנה יש פה עכשיו דינים שנוגעים להלכה יותר למעשה, גם היום. טפח באישה ערבה. טפח שמגולה באישה זה ערבה. שכף נראה למה זה נוגע מאוד למעשה. שואלת הגמרה, למען, אילה אם אלה הסתכלו לבה, כל הדמה קצרה קודם, יש איסור שלפי חלק מהראשונים הוא ממש מהתורה, להסתכל לבן אדם, להתבונן באישה שהיא אסורה עליו. בין אם מדובר באשת איש, שאסורה עליו בתור אשת איש, בין אם מדובר בקרובה שלו, שאסורה עליו מדין הריות, ואפילו אם מדובר באישה פנויה שלא התחתנה, שהרי שהגיע לגיל של בסטורט, שהרי היא נידה, כל עוד והיא לא תובלת, אז היא גם אסורה מדין נידה. אז כל אישה בעצם שהגיעה לגיל בסטורט, אסור להתבונן בה, באישה הזו. לפי חלק, זה איסור מוחלט, לפי חלק מהראשונים, זה איסור תורה. אז במילא מגיעה הגמרא ואומרת, מה שרבי יצחק אומר שטפח באישה זה רבה, למה הוא מתכוון? אילה אם אני הסתכולי בה, אם הכוונה להתבונן בטפח הזה של האישה, והעם הרב ששת, למה מנע כתוב תכשיטים שבחוץ עם תכשיטים שבפנים? התורה מקישה את התכשיטים החיצוניים שהאישה שמה על עצמה. למשל, טבעת, שרשרת, תכשיטים שכולם רואים שהאישה שמה מבחוץ. תורה מקישה איזה לתכשיטים מבפנים שהאישה שמה במקומות מוכמנים איפה שרק בעלה רואה. אז למה התורה מקישה את שני התכשיטים לומר לך? כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, שזה לא דבר מוסתר, זה דבר גלוי, כאילו נסתכל במקום התורף. אז מה אתה בא לחדש לי שטפח באישה ערבה? זה ברור. אלא, וזה חשוב מאוד, באשתו ולקריאת שמע. ברגע שבן אדם קורא את קריאת שמע, אסור לו להסתכל. הרי אמרנו שאיסור להסתכל באישה, זה רק באישה שאסורה לה. אז החידוש הוא שכשבן אדם קורא קריאת שמע, אסור לו לראות אפילו את האצבע של אשתו, כמו שרשי פה מסביר, זה עלול לגרום לו לירור שיפריע לקריאת שמע. באשתו אין איסור להתבונן, כשהיא בתארה כמובן, אין לו שום איסור, ובכל זאת בשעת קריאת שמע זה אסור. וכך גם אדמור הזה כן פוסק להלכה. אפילו בטפח מגולה, זה מה שאני אומר, באצבע. אפילו, בשעה שקוראים קריאת שמע אסור. כן. בשעת קריאת שמע אסור. לא, אפילו מקום מגולה באישה, אסור לו בשמוע בישת קריאת שמע. תסתכל בין דבר זה כאן. אמר רב חיסדא, שוק באישה ערבה, שנאמר, גלי שוק, עברי נערות, וכתיב, תגל ערבתך, וגם תראה חרפתך. שוק באישה, גם פה מדובר על האישה שלו, ושוק הכוונה. ככה חלק מסבירים, וגם עולה מאדמור הזקן מהפסק שלו. אדמור הזקן בסימן ה-NA, עולה מהפסק שלו שהכוונה לחלק שסמוך לכף רגל, שאת החלק הזה אישה זרה צריך להיות מחוסה, ואשתו מותר לו לראות את החלק הזה, אבל בשעת קריאת שמע אסור לו להסתכל על זה, שנאמר, כמו שאמרנו, גלי שוק לבני נערות, וכתיב תגל לבטח וגם תראה חרפתך, שזה גדר של חרפה על אישת קריאת שמע. אמר שמואל, כל באישה הרבה שנאמר, כי קולך הרב ומרך נאווה. וגם פה הכוונה, כל באישה זרה זה ערווה אסור בכלל לשמוע, ואת אשתו, אסור לבן אדם לשמוע את אשתו שרה, אפילו אשתו שמותרת עליו, בשעת התפילה. גם זה אדמור הזקן פוסק באותו סימן להלכה. אדמור הזקן שם כותב שאם האישה מדברת זה מותר לה, אבל אם האישה שרה, אסור לבן אדם להתפלל באותה שעה. אמר רב ששת, שיער באישה ערווה, שוב פעם גם פה, באישה זרה זה ערווה בכל מקרה, באשתו, בשעת התפילה, שנאמר שערך כעדר האיזים. אמר רב חנינה, עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה חדשה, איך מותר לאחוז את התפילין. אמר רב חנינה, אני ראיתי את רבי שתלה תפילה, אני ראיתי שרבי לקח את התפילין ותלה אותם על המטלה. שואלת הגמרא, מייתי וילמד במפורש בברייתא, התולה תפילה ויתלו לו חייו. דורשי רשומות אמרו, והיו חייך תלויים לך מנגד, זה התולה תפילה, כי זה ביזיון. לקחת את התפילין, לאחוז אותם ברצועה, ולתלות אותם ככה, זה ביזיון לעיקר התפילין, שזו הקציצה, הבית ששם נמצאים הפרשיות. אז עונה הגמרא, לא קשיא, הא ברצועה, הא בקציצה. מה שרבי תלה, הוא הניח את הקציצה למעלה את הבית עצמו, ואז הרי שצורה, הקשר ירד למטה, עם זה אין בעיה. מה שכתוב שחמור לתלות תפילין, זה שתולים את הרצועה והבית יורד כלפי מטה. והיא בהתאימה, לא שנה רצועה ולא שנה קציצה, אסור. אסור לתלות את התפילין, לא להניח את הבית ושהרצועה תסתרך, ולא לתלות את הרצועה ושהבית ירד. אז מה רבי עשה? מחיתה לה רבי וכיסתה תלה. כשהתפילין היו בתוך הכיס שלהם, אז הוא לקח את התיק של התפילין, ואותם הוא תלה על המטלה. שואלת הגמרא, יחי מה למאירה? אם הוא תולה את התפילין עם הכיס, אז מה החידוש? מה עוד את אימתי בעיה נחה כספר תורה? ספר תורה אסור לתלות אפילו שהוא מונח בתוך תפילין, אפילו שהוא מונח בתוך כיס. אז הייתי אומר שגם תפילין, למרות שהן מונחות בתוך כיס, יהיה אסור לתלות אותם, כמה שמלן שכן. אז יש פה שתי תירוצים. לפי תירוץ אחד, אם אתה מניח את הבית, מותר שהרצועה תסתרך. לפי תירוץ שני, גם אם הבית תוך כיס, גם אם אתה מניח את הבית למעלה, אסור שהרצועה תסתרך. הדרך היחידה שמותר לתלות תפילין, זה שהתפילין יהיו בתוך תיק, ואז את התיק אתה תולה על המטלה. אדמור הזקן להלכה בסימן מם פוסק כמו התירוץ השני. שלא לתלות את התפילין, אפילו לא להניח את הבית, שהרצועה תסתרך. וכל שכן, שלא על ידי הרצועה. אבל כותב אדמור הזקן, שבשעת הנחה, שאוחזים את הרצועה והבית נופל על מנת להלביש, אין עם זה שום בעיה. למה? כי הוא כותב שזה דרך הנחת התפילין. זה לא נחשב לתלות, ובמילא זה לא ביזיון לתפילין. מותר, להלכה מותר, אין שום בעיה. אבל לפעמים אנשים מורידים את התפילין של ראש, מניחים על השולחן, נותנים לרצועה להסתרך, לקשר, לרדת למטה, זה גדר של תלייה שהוא בעייתי, ככה נדמור זה כן פוסק. אין שום בעיה, לתלות לי כמותר, אבל להניח את התפילין עצמם שהרצועה, אדמור הזקן גם כותב שם בסימן מם, שאפילו דרך הרי אסור לעשות את זה. להחזיק לרגע רצועה, אני יודע, בן אדם לפעמים צובע את הרצועה, להחזיק איזה רגע באוויר, גם זה אסור, אם זה לא נצרח לדרך הצביע. הקשר של התפילין, אם אתה אוחז את הרצועה, לא, רק החלק של הקשר. זה ביזיון ואסור להניח, אלא רק על ידי עתיד. זה פסק מפורש להלכה. אז יש דיון, זה משהו אחר. ואמר רב חנינה, אני ראיתי את רבי, יש פה עוד דינים עכשיו שנוגעים להלכה. אני ראיתי את רבי, מימרה נוספת של רב חנינה, עדות שהוא ראה בהנהגתו של רבי. מקודם היה בתליית התפילין, עכשיו דין חדש. שגייק, אומר רש"י, מה זה גיוק? גיוק זה מה שנקרא היום בלעז גרפס. אחרי האוכל, שהאוכל יוצא מהגרון, ופייק, פיוק זה של עייפות, ולהתעטש זה הפרחת רוח מלמטה, ורק זה לירוק, כרגע הגמרא מבינה ככה שמסביר פה, שהכוונה לירוק על הרצפה, מתעטש זה מלמטה, תכף נראה, וממשמש בבגדו, רש"י מסביר שהכוונה שהיה לו קינה שגרדה לו עכשיו, אחד שיש קינה שמגרדת, אסור לגרד בתפילה באותו מקום, כי הוא יכול לא לגעת בקינה, זה דבר המאור שלא עושים בתפילה, אלא על ידי בגד. אז רבי כך עשה, משמש בבגדו, היכן שקינה גרדה לו, אבל לא היה מתעטף. כשהתלית נפלה ממנו לגמרי, באמצע התפילה. כמובן, כל הדינים שנאמרים פה, תפילה זה 18. כשהתלית נפלה לו לגמרי, אסור לעצור באמצע 18 להרים את התלית. וכשהוא מפהק, כשהוא היה מפהק, היה מניח ידו על סנטרו, כי זה מגונה לפהק בפה פתוח. אז כל זה רבי עשה באמצע 18. כל הדברים האלה שמנינו. גייק, פייק, התעטש, ירק, משמש בבגדו כשגירד לו, ולא, אבל לא הרים את התלית שהם נפלו. אגב, התוספות כותבים שמשמש בבגדו הכוונה, זה גם נוגע למעשה, מובא גם בשולחן ערוך, אם התלית נופלת קצת, לא לגמרי על הרצפה, אז משמש בבגדו אפשר להחזיר אותה, שלא תיפול לגמרי. אבל לא מתעטף, זה אם זה נופל לגמרי. רש"י אבל מסביר, כמו שאמרנו, משמש בבגדו, זה לגרד במקום שלגרד. שואלת הגמרא, איך רבי נהג כך, מי תבי, המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני המנה, כי הוא כאילו אומר, אחד שמשמיע את הקול בתפילת 18, מקטני המנה, אומר רש"י, כאילו הקדוש ברוך הוא לא שומע אותו, הוא צריך לצעוק בקול. תכף נתעכב על הדין הזה, המגביע קולו בתפילתו, הרי זה מנביאי השקר. למה? מגביע בקול, לא סתם משמיע בקול. כי גם לביאי השקר מביא רש"י, הם היו צועקים בקול, מגעק ומפהק, הרי זה מגסי הרוח. כתוב שמי שמגעק ומפהק באמצע 18 הוא מגסי הרוח, אז איך רבי נהג ככה? המתעטש בתפילתו, סימן רע לו. אז איך היה לרבי התעטשות באמצע התפילה? ויש אומרים, ניכר שהוא מכוער. רש"י גורס, יש אומרים שהוא מכוער על מגעק ומפהק, לא על אחד שמתעטש בתפילתו. כי התעטשות, הפכה, זה באונס, זה לא בשליטתו של האדם. הרק בתפילתו, כאילו רק בפני המלך. אז יש פה בברייתא ארבע הנהגות שאסור לעשות כשרבי עשה. גייק, פייק, התעטש, הפיח בתפילה וירק בתפילה. כל זה כתוב בברייתא שאסור, אז איך רבי עשה את זה? ביש, למה מגעק ומפהק, אפשר לענות על זה. לא קשיא. כאן לאונסו, כאן לרצונו. אחד שפתאום עולה לאוכל באמצע התפילה, כן, זה אותו נפוץ במנחה בערבית שכבר אכלו במהלך היום, פתאום עולה לאוכל, הוא מגעק בתפילה, זה לאונסו. אז רבי סבר, וכך גם ההלכה, שבן אדם לא צריך לחנוק את זה, אם זה עולה לו באמצע 18. אסור לבן אדם לרצונו לגרום להעלות את הגיוק הזה, זה אסור. אותו דבר פיוק, לפעמים בן אדם עייף, מפהק, יוצא לו פיוק, אז גם את זה הוא לא צריך לחנוק. אסור לו להביא את עצמו לידי פיוק, אבל אם זה קורה, אז זה אפשר לענות. כשרבי גייק בפייק, זה היה באונס. ומה שכתוב בברייתא, שזה גסות הרוח, ורש"י מגדיר את זה גם כקיור, זה הכוונה שבן אדם עושה את זה לרצונו. אלא מתעטש או מתעטש קשיא, אומר רש"י, במתעטש אתה לא יכול לומר כאן לרצונו, כאן לאונסו. כי התשוט זה תמיד בעל כורחו של האדם. ומה כתוב בברייתא? זה סימן רע לבן אדם, שמלמעלה מביאים אותו למצב שהוא מפיח באמצע התפילה. כשבן אדם מפיח בסביבה, זה גורם לו אי נעימות. אז במילא, כשמשמיים גורמים לבן אדם להפיח באמצע תפילה, זה סימן רע. אז איך יכול להיות שלרבי גרמו לסימן הרע הזה? עונה הגמרא, מתעטש ומתעטש לו קשיא, וכאן מגיעים למה שאתה אמרת מקודם. כאן מלמעלה, כאן מלמטה. מה שרבי היה מתעטש ב-18 זה התעטשות בפה. התעטשות שאנחנו מכירים. מה שכתוב בברייתא שהמתעטש סימן רע לו זה נפיחה מלמטה. למה התעטשות בפה זה דבר טוב? דאמר רב זירא, המילתא איבלה לי בי רב אמנונה, את הדבר הזה נודע לי בבית רב אמנונה, ותקילו לי, שימו לב, הדבר הזה שקול לי כי כולה תלמודי, שווה לי כמו כל התלמוד שלי. המתעטש בתפילתו, סימן יפה לו. למה? כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה, כך עושים לו נחת רוח מלמעלה. הרי לפעמים אתם רואים שבן אדם אחרי שהוא מתעטש, הוא שבע רצון חצי שעה מעצמו. למה? רש"י מגדיר את זה שהתעטשות היא דבר מאוד גורם נחת רוח לאדם. אז במילא, אם משמיים גורמים לבן אדם להתעטש בפה, זה סימן טוב, וזה מובא להלכה גם בשולחן ערוך, שבן אדם, לא הכוונה להשתעלות בגרון להוצאת ליחה, אלא להתעטשות שנכפית על בן אדם, זה סימן מאוד יפה לבן אדם שזה קורה לו באמצע 18, התעצשות מלמטה זה סימן רע לבן אדם. כל התעצשות יש לכל מסוים. זה הסיבה של הסימן הרע, כי הסביבה מזהה איזה בלשעת מעשה על ידי הכל, על ידי הרעש. אבל כמו שנראה גם בהמשך, יש דינים כיצד האדם צריך לנהוג כאשר יש את ההתעצשות. הסימן הרע שרשי כותב זה בגלל הרעש, כי זה מה שגורם לו לחוסר הנעימות כמו שאמרנו. אני רואה שיש הרבה כוח בנושא שם
אחד.
אז ככה, אז ענינו, גיוק ופיוק אמרנו שאין סתירה בין ההנהגה של רבי לברייתא, כי לרבי זה היה לאונסו, ורבי מלמד אותנו דין שלא צריך לחנוק את זה, וכך זה להלכה, כשזה מגיע באמצע 18, אבל אסור להביא את זה לרצון. התעצשות מלמעלה סימן יפה, התעצשות למטה סימן שלילי, ונשאר לנו סתירה רק בנוגע ליריקה. אלא רק הרק קשיא, איך רבי יורד את ה-18 כשכתוב בברייתא שזה אסור? עונה הגמרא, רק הרק נמי לא קשיא. אפשר כדרב יהודה, דאמר רב יהודה, היה עומד בתפילתו ונזדמן אורו, וזה מטריד אותו, אז מה הוא עושה? מבליאו בתליתו, לוקח את התלית ומבליא הזה. ואם תלית נאור, שהוא לא רוצה ללכלך אותה, מבליאו באפר כסותו. פעם היו לובשים סודר על הצוואר ויכלו להבליא את הליכה בתוך הסודר. אז במילא גם רבי שהוא רק, לא הכוונה שהוא ירק לרצפה, שזה כתוב בברייתא, שאסור לעשות את זה באמצע 18, אלא הכוונה שהוא הבליא את זה או בתוך הטלית או בתוך הפרקסותו. ספרת פה הגמרא, רבי נהב הקאי אחורי דרבשי, עמד מאחוריו בתפילה, נזדמן לו רוק לרבשי, פתקי לאחורי, אז רבשי ירק את הרוק לאחוריו, על הרצפה. נשאלת השאלה, אמר לי, לא סבר למר ליד הרב יהודה מבליאו בהפרקסותו? כמו שלמדנו בברייתא, שלירוק על הרצפה באמצע 18 אסור, אלא צריך להבליע את הרוק הזה? אמר לו, אנא, ענינא דעתי, אני אדם ענין, זה מגיל אותי להבליע איזה בתוך הבגדים שלי. הבח כותב שיש פה תירוץ נוסף על מה ששאלנו על רבי, איך רבי ירק על הרצפה? אז לפי התירוץ הראשון הוא באמת לא ירק על הרצפה אלא הבליע. לפי התירוץ השני הוא ירק על הרצפה כי ייתכן שהייתה דעתו ענינה לו. אז גם היום בן אדם שניסה ליחה גדולה באמצע התפילה וזה מאוס עליו להבליע איזה בתלית או משהו, מותר לו לירוק איזה לרצפה לאחורה. כן, אבל במקרה ואין לו ברירה באמצע 18, אז מותר לו. אם אני נע דעתי, אם התירו לו בתפילה, בטח שהתירו לו בבית כנסת, במצב של חסר דעות. שיחסה אחרי 18. לכן הוא באמת יורק לאחורת. אוקיי, אז יצא לנו אם כן להלכה למעשה, כל הדברים האלה מובאים גם בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, כמו שאמרנו, בן אדם שנזמן לו גיוק ופיוק באמצע 18. לא צריך לחנוק את זה, יכול לעשות. אבל אסור לו להביא את עצמו למצב הזה, התעצשות בתפילה סימן יפה, יריקה, בישת הדחק, כשעולה לו, אם הוא יכול להבליע בתלית, מה טוב, ואם זה בישת הדחק, ירוק לאחוריו. כל זה בנוגע למעשה. ממשיכה הגמרא, למדנו עכשיו בברייתא, המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני המנה, כמו שרש"י הסביר, כי הוא חושב שכאילו הקדוש ברוך הוא כביכול לא שומע אותו, אם הוא לא יצעק. אמר רבונה, לא שנו, אלא שיכול לכוון ליבו בלחש. אבל אני יכול לכוון את ליבו בלחש, מותר. בן אדם, לכתחילה את התפילה, כמובן, גם פה הכוונה ל-18, צריך להתפלל בלחש. אבל אם אדם לא מצליח להתפלל בלחש, הוא לא מצליח לכוון את הלב שלו, אז מה הוא יעשה? יתפלל בקול. זה יעזור לו לכוון את הלב. ואני מילי ביחיד. אבל בציבור, אם הוא מתפלל בבית הכנסת בציבור, עתי למיטרו ציבור, הוא יכול להטריד את הציבור אם הוא יתפלל בקול. כדי כך שהפוסקים והאדמו"ר הזקן כותבים שאחד שלא יכול לכוון את ליבו, יש מצבים שעדיף שילך להתפלל בביתו על מנת שיוכל להתפלל את ה-18 בקול. יש בנושא הזה הרבה עריכות, מה הגדר של קול, האם בן אדם צריך להשמיע לאוזניו או שהוא יכול בלחש יותר. על פי הלכה כתוב, הרמב״ם, אדמו"ר הזקן, כולם פוסקים, שבן אדם צריך להשמיע את ה-18 לאוזניו. לא בכל שהשני ישמע, אבל הוא עצמו צריך לשמוע את עצמו. הרבה בליקוטי שיחות חלק למדי, כך אדמור זה כן פוסק גם להלכה. הרבה בחלק למדי, ליקוטי שיחות, שיחה לפרשת ויגש, מביא מהזוהר ומעריך מאוד שעל פי פנימיות התורה, התפילה ב-18 צריכה להיות כל כך בלחש, שאפילו האדם לא ישמע את זה. והרבה מסביר מאוד בהרחבה את הגדר למה בן אדם אסור להשמיע את קולו בתפילתו. אבל את הדין הזה על פי הזוהר, שאסור לאדם להשמיע אפילו לעצמה, הרבה אומר, כי הרי על פי פנימיות התורה, ב-18 האדם עומד בביטול מוחלט כשהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה כנגד הצילות. ושם בביטול מוחלט הוא כל כך חסר מציאות שאפילו לעצמו הוא לא משמיע את התפילה. לכאורה משמע שעל פי הזוהר ופנימיות התורה, כך צריך לנהוג לפועל. נכון? כך צריך לנהוג בפועל. שלהתפלל בלחש לגמרי, אפילו לא להשמיע באוזניים. אלא אם כן כמובן, אם בן אדם לא מצליח לכוון את ליבו, לכאורה יצא שכרו בהפסדו. במקרה רגיל זה לכאורה הנהגה. ממשיכה הגמרא, רבה בא וכמשתמט מנד רב יהודה, רבה בא היה תלמידו של רב יהודה והוא התחמק ממנו במשך תקופה. למה? דאבק הבאי למייסק, לארד ישראל, הוא רצה לעלות לארץ ישראל, ורב יהודה אמר שבזמן הגלות אסור לעלות בכוח לארץ. דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר, בבל היובו ושם היו עד יום פוקדי אותם נאום השם. אמר, אז מה הכוונה? לא רק לגלות בבל אלא לכל הגלויות, שהקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל לגלות, אסור לעלות משם עד שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם. אז זהו, אז לפי איך שרוב המפרשים כותבים, גם על זה שיחה שלמה מרבה, האם זה דווקא בבל, זה משהו סגולי בבבל או באופן כללי. המאירי כותב שאסור לעזוב את בבל כי הישיבות היו מצויות שם, יש הסברים אחרים, אבל על כל פנים הפשטות של המימרה של רבי יהודה אמר רב שהקדוש ברוך הוא של גלות אסור לעזוב שם עד יום פוקדי אותם, עד שהשם יחליט להחזיר מהגלות. לא נלחמים בגלות שהשם שלח אליה. בסדר, נכון, שואלים את זה רק, זה סוגיה בכתובות, לא כאן, זה מובא פה רק דרך אגב. זה סוגיה, סוגיה שלמה בכתובות, האם מותר, אסור, זה דעות, אבל זה לא כאן, כאן זה מובא דרך אגב. הוא בכל מקרה רבי יהודה סבר שאסור לעלות מבבל, אסור לחזור מהגלות, כל עוד והשם לא מחזיר, והוא רוצה לעלות לארץ, הוא סבר שמותר. ואז הוא התחמק מרבי יהודה שלא ייגר בו. אמר, לפני שהוא עזב את בבל באופן סופי ועלה לארץ, הוא אמר, אני אכנס לבית המדרש, ישמע דבר תורה אחרון ממנו. איזל ושמה מיני מילתא מבית ועדה, מבית ועד החכמים, ועד הרפיק, אחרי זה אני אצא לדרך. ובגלל הדין שהוא שמע, זה מובא אצלנו בסוגיה. אז על אשכחה לתנא דקתנא קמא דרב יהודה, שם היה הסדר, שהיה תלמיד, שהיה שונה את הברייתא לפני הרב, לפני הראש ישיבה, ששם זה היה רב יהודה, והרב היה מסביר את הברייתא לתלמידים. אז הוא שומע שהתלמיד שונה לרב יהודה, שהיה עומד בתפילה, בן אדם עומד בתפילה ונתעטש, יצא להפכה מלמטה, ממתין עד שיחלה הרוח, ואז חוזר ומתפלל. יקדמרי, היה עומד בתפילה וביקש להתעטש, מרחיק לאחריו דלת אמות ומתעטש, וממתין שיחלה הרוח וחוזר ומתפלל ואומר, ריבונו של עולם, יצרתנו, אומר איזה רש"י כותב באמצע 18, כי היות והוא בלאו הכי הפסיק וזז אחורה להפיח את הרוח, אז אין בעיה שימשיך עם הנוסח הזה באמצע התפילה, כי הוא כבר עשה הפסקה. הריח, כן. ואומר, ריבונו של עולם, יצרתנו נקבים נקבים חלולים חלולים, גלוי וידוע לפניך חרפתנו, כלימתנו, בחיינו, באחריתנו, רימה ותולעה, ואז כשקולה הרוח והוא מסיים את התפילה, מתחיל ממקום שפסק. אז כשהוא שמע את הדין הזה, אמר, אילו לא באתי אלא לשמוע דבר זה, די, היה שווה לי לשמוע את ההלכה הזאת. תנו רבנן, עכשיו אנחנו מגיעים לדין חדש. בן אדם שיושן במיטה, כמו שאמרנו בעבר, בן אדם יחיד, בן אדם לבד שיושן במיטה, כמו שאמרנו פעם הרגילות היה לישון ערומים, והוא רוצה לקרוא קריאת שמע של ערבית, אם הוא לא קרא עדיין, לא התפלל ערבית מבעוד יום, או כל דבר שגרם לו לא לצאת ידי חובת ערבית של לילה, או בבוקר. הוא מתעורר, הוא יושן ערום במיטה, השעון שלו מורה לו, שתוך דקה זה ממש סוף זמן קריאת שמע. מה הוא עושה באותו רגע? אז הדין הוא, יש דין, אדמור הזקן בתחילת סימן עיין אי, מעריך בזה מאוד. יש דין כתוב בתורה, והיה מחנך הקדוש ולא יראה בך ערווה דבר. שכל דבר שהוא בקדושה אסור לו להיות מול ערווה. עכשיו, הדין הבסיסי של הפסוק, שהוא הפשטות שלו, ברגע שיש צועה או כל דבר, אסור לקרוא כנגדה, אלא אם כן מתוחקים דלת אמות לאחוריו, כמו שלמדנו בעבר. צועה מי רגליים. אבל חכמים דרשו מזה יותר. והיה מחנך הקדוש, יש בזה כל מיני פשטים, איך זה בדין פה, אדמור הזה כן מגדיר את זה ככה. עיקר המחנה של האדם, אומר אדמור הזה כן, זה הפנים שלו. והיה מחנך הקדוש הפשט, שהפנים לא יראו את הערווה. ולכן בן אדם שיושן ארון במיטה ורוצה לקרוא קריאת שמע, הוא לוקח את הסדין שאיתו הוא מתכסה ומכסה אותו פה בצוואר, שהסדין הזה חוצץ בין הערווה לבין הפנים, שזה המחנה של האדם, וככה הוא קורא קריאת שמע. היה ישן בתליתו ואינו יכול להוציא ראשו מפני הצינה, הוא לא יכול להוציא, מה קורה אם הוא לא יכול להוציא את הראש מהשמחה בכלל בגלל הצינה? חוצץ בתליתו על צווארו וקורא קריאת שמע. אז הוא לוקח את האמצע של השמחה, שם על הגרון על הצוואר וחוצץ. ויש אומרים על ליבו, שצריך לחצוץ לא רק בין הפנים לערווה, אלא גם בין הלב לערווה. ותנא קמא, למה תנא קמא? תכף נראה למה. למה תנא קמא סובר שלא צריך לחוץ בין הלב לערווה? הרי ליבו רואה את הערווה, כסבר ליבו רואה את הערווה מותר. תנא קמא סובר שאין בעיה ליבו רואה את הערווה. שנייה אחת. פה הזקן שם, בתחילת סימן ה-ANA, אחרי שהוא כותב שהפנים זה עיקר המחנה של האדם, אז הוא אומר שחכמים הוסיפו לדרוש, שיות והאדם משכין את הקדוש ברוך הוא במוחו ובליבו, אז המחנה הקדוש ששם נמצא השם זה גם הלב, ולכן צריך לחוץ לא רק בין הפנים לערווה כמו תנא קמא, אלא ההלכה נפסקה כמו הדעה השנייה, גם בין הערווה ללב לחוץ עם הסדין ולהצמית הסדין בין הערווה ללב במהלך הבטן, על מנת לחוץ גם שם, כי גם זה חלק מבעיה מחנה. אני לא שומע. או, הנה, שאלה מצוינת. הוא שואל, מה כל הדיון פה ובעמוד הקודם כששניים ישנים ביחד? של קריאת שמע בשכיבה, הרי למדנו בפרקים הקודמים שאסור לקרוא קריאת שמע בשכיבה בכלל. או, רגע. אז קודם כל חלק מהראשונים כותבים שהכוונה פה שהוא נוטה על צידו לגמרי, ואז אין עם זה בעיה. ויש כאלה שכותבים שכל מה שאסור בשכיבה שלמדנו שם, כבר הסכמנו איזה שם, זה רק ללכת לשכב ואז, אבל אם הוא כבר שוכב, לא יטריחו אותו לקום. זה תוספות רבי יהודה החסיד פה, דם לזה. ממשיכה הגמרא, אז זה גם הדין הזה כמו שאמרנו, הוא בא להלכה, זה כמובן לא מצוי, אבל אם בן אדם נקלע לכזו סיטואציה, אדם חולה, שוכב בבית רפואה, אני לא יודע, רק עם החלוק, והוא רוצה לקרוא קריאת שמע, צריך להצמיד את החלוק בין הערווה ללב, ורק ככה אפשר לקרוא. אמר רב עונה, אמר רבי יוחנן, היה מהלך במבואות המטונפות, ששם גם כן. יש בעיה לקרוא קריאת שמע, מניח ידו על פי וקורא קריאת שמע. הוא מכסה את הקריאת שמע הקדושה שהוא מוציא מהפה, על ידי שהוא שם את ידו על פי, והוא חוצץ בין הקריאת שמע לתילוף. אמר לי רב חיסדה, רב חיסדה אמר לרבונה, שאמר זה בשם רבי יוחנן, האלוקים, זה לשון של שבועה. אם אמרה לי רבי יוחנן בפומי, לא צייתן אני. גם אם הייתי שומע את הדין הזה, ורבי יוחנן בכבודו בעצמו, לא הייתי מקשיב לכזה דין. איקא דאמרי? תכף נראה. איקא דאמרי? אמר רבי ברבר חנה, הוא לא אמר זה בשם רבי יוחנן, זה לא היה רבונה, אלא רבי ברבר חנה, ולא בשם רבי יוחנן, אלא בשם רבי יוחנן בן לקיש. היה מעל, או רבי יהושע בן לוי, אני באמת, כנראה רבי יוחנן בן לקיש. היה מהלך במבואות המטונפות, רבי יהושע בן לוי? איך הם היה מהלך במבואות המטונפות, מניח ידו על פי וקורא קריאת שמע, ואז אמר לי רב חיסדא אלוקים, אם אמרה לי רבי יהושע בן לוי בפומי, לא צייתן עלי, לא הייתי מקשיב לו. מה הבעיה בזה? מיד הגמרא תשאל, מי אמר רבונה אחי, לפי הגרסה הראשונה שרבונה עצמו אמר איזה, ואמרונה, תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום התינופת, לפי שאי אפשר לעמוד, לא לעמוד בלי רור תורה, תלמיד חכם תמיד רצים לו בראש דברי תורה. במקום התינופת אסור להעריר דברי תורה, לכן אסור לעמוד שם. אז אם סתם דבר תורה אסור, אז לקרוא קריאת שמע מותר במקום התינופת? איך זה ייתכן? עונה הגמרא, לא כאן שיהיה כאן ועומד, כאן במהלך. הרי כל הדין שאסור לקרוא קריאת שמע במקום התינופת, כי נאמר והיה מחנך הקדוש. מתי זה מחנך? כשאתה חונה במקום מסוים, כשאתה עומד שם, אז צריך שהחנייה תהיה קדושה, ואסור לעמוד שמה ולקרוא קריאת שמה או לערר בדברי תורה. אבל כשהבן אדם מאלף, הוא לא עומד שמה, הוא הולך באקראי, זה לא בגדר מחניך ולכן זה מותר. שאלת הגמרא, איני והרב הבאו, אבא וכזיל בתרי דרבי יוחנן, היה הולך אחרי רבי יוחנן, ואבא קרא קריאת שמה, רבי יוחנן קרא קריאת שמה, היה באמצע הקריאה. כמעט במבואות המתונפות, כשהוא הגיע למבואות המתונפות, רבי יוחנן השתתק. סליחה, דילגתי, למה? סליחה, נכון, סליחה. ומי אמר רבי יוחנן אחי, איך יכול להיות שרבי יוחנן אמר שברגע שהבן אדם הולך, אז מותר לו לקרוא קריאת שמע אם הוא לא עומד שם, ואמר בבר בחנה, אמר רבי יוחנן. בכל מקום מותר לערר בדברי תורה, חוץ מבית המרחץ ומבית הכיסא. איי, וכי תימא, מה השאלה? גם בבית המרחץ, בית הכיסא הוא עומד שם, ולכן אסור. אך אינה מכאן ועומד כאן במעלך. אין לי. אנחנו רואים שגם במעלך אסור, למה? זה מה שהתחלנו לקרוא מקודם. והרב הבא, הוא אבק האז, הלבט רידי רבי יוחנן, הלך אחרי רבי יוחנן, ואבק הקרי קריאת שמע, רבי יוחנן קרא קריאת שמע, אגב פה רואים שבשעת הדחק אפשר לקרוא גם בהליכה, כמעט כשהוא הגיע למבואות המתונפות, אז רבי יוחנן השתתק. אמר לי לרבי יוחנן, רב הבא הוא השתתק, אמר לי לרבי יוחנן, אחרי זה הוא שאל את רבי יוחנן, להיכן האדם, האם לחזור לתחילת קריאת שמע, איפה שאני אוחז, אמר לו, אם שהיית כדי לגמור את כולה, חוזר לראש, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, שאם שהוא כדי לגמור את כולה באונס, גם כך נפסק להלכה, צריך לחזור לראש. אז מה רואים? שלכאורה רבי יוחנן עצמו הורה, הסכימי לכאורה עם ההנהגה של תלמידו, של רב הבאו, שהוא לא קרא קריאת שמע במקומות המתונפים. עונה הגמרא, אחי כאמר לי, לדידי אני עצמי, לא סבירה לי. אני בכלל חושב שהיות ואתה לא עומד שם, זה לא בגדר מחניך, מותר לך לקרוא שם קריאת שמע, כמו שאמרנו מקודם, כמו שרב הבאו אמר בשמו. לדידך, אתה שאתה חששת לזה, והראיה שהפסקת, זה סביר עליך, אתה רואה הפסק, אז אם שהיית כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. ואומרת הגמרא שיש ברייתות כמו שתי ידות. תנא כבתי דרבונה, תנא כבתי דרב חיסדא. תנא כבתי דרבונה, מהלך במבואות המתונפות, מניח ידו על פיו ויקרא קריאת שמע. תנא כבתי דרב חיסדא, היה מהלך במבואות המתונפות, לא יקרא קריאת שמע. כמו הדעה השנייה. ולא עוד, כך גם נפסק להלכה. לא לקרוא קריאת שמע במבואות המתונפות. ולא עוד, אלא שאם היה קורה, הוא בא פוסק, גם אם, לא רק שלכתחילה לא יקרא, אלא גם להפסיק באמצע הקריאה. לא פסק מה קורה בן אדם שלא הקשיב לדין, והמשיך לקרוא במבואות המתונפים, אמר רבי מייש, ארבע ברי דרב יהושע בן לוי, עליו הכתוב אומר, וגם נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. הם לוקחים את החוקים של הקדוש, ברוך הוא לקרוא קריאת שמע, והופכים אותם ללא טובים שהם קוראים אותם במבואות המתונפים. רב אסי אמר, רב אסי קורא עליו את הפסוק, על האדם הזה, הוי מושכי יעבון בחבלי אשב, מסביר רש"י, חבלי אשב זה חבלים חלשים, והבן אדם הזה, כאילו, סתם, מחולשה מאוד קטנה, קורא קריאת שמע במקום שאסור, כאילו עושה עבירה בדיבור. יש לפעמים עבירות שקשה לאדם לעמוד בהן, אבל הוא עושה עבירה כזו חמורה, סתם בלי סיבה, בחבלי אשב, שהוא קורא קריאת שמע במקום הזה. ועד הברבה, מאחה כדבר השם בזה, הוא מבזה את הדבר השם, את הקריאת שמע שהוא קורא במבואות המתונפים. ואם פסק מה שכרו, אמר רב הבאו, עליו הכתוב אומר, הוא בדבר הזה, בזכות ההפסקה שלו בדבר הזה, בדיבור של קריאת שמע, תאריכו ימים, כמו שאמרנו להלכה, אסור לקרוא את הקריאת שמע במבואות המתונפים. לילה טוב.
יכול להיות שטעיתי שם, ככה זכור
לי. לקר וכסת, אז יש פירוש הראש במסכת סתומית, שהוא מסביר שקר זה המזרון. אני מביא דוגמה מסכת סתומית, שאישה נתת קר לבעלה.
אוקיי, אבל פה לכאורה הכוונה...
לא, הוא מסביר שם הקר וכסת, שהכסת זה הקטן והקר זה הגדול. שם מדובר בנוגע לכהנים ששמים איש לסתו בארץ. כן, יש בזה כמה פירושים, אבל פירוש הראש שם מסביר...
זה לא משנה, משמעות...
כן, כן, כן.